ברשות מורנו ורבנו, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, לא יעדי מינן, זיווה ויקרה עד העולם, אמן כן יהי רצון. עברנו תקופה, אנחנו עדיין נמצאים בתוך תקופה לא פשוטה בכלל. החל מחג הפורים בא אלינו ארץ ישראל המגפה הזאת שנקראת קורונה, בהתחלה שמענו כל ערב היה מסיבת עיתונאים, הפחידו את הציבור, הכניסו אותנו לסגר, חג הפסח לא היה חג, לא נתנו לנו לצאת להתפלל, סגרו לנו את בתי הכנסיות, וכל הזמן זה מין מטוטלת עולה ויורדת, מפחידה ופחות מפחידה, ואנחנו בלחץ מה יהיה ואיך יהיה. לקראת סוף הקיץ הלימודים חזרו לבתי הספר וההורים היו בפחד נפשי, כן לשלוח את הילדים, לא לשלוח את הילדים. לקראת ל"ג לעומר בו פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, גם המגפה הזאת פחות או יותר דעכה. אבל שוב, עוד פעם התפרצה שוב, קראו לזה גל שני. בא משרד הבריאות ונותן לנו הוראות, שימו מסכה, תשמרו מרחק 2 מטר, ועוד כהנה וכהנה וכהנה. בתקופה האחרונה יש הפגנות, ירושלים במצור כל מוצאי שבת. ההפגנות האלה אין לא ריחוק חברתי ולא מסכות ולא שום דבר. בעקבות הדבר הזה, אז יש ציבור גדול שמרגיש במובן מסוים מרומה. הוא אומר, אתה עושה איפה ואיפה. לציבור אחד אתה מתיר הכל, לציבור אחד אתה אוסר הכל. מה הולך פה? עכשיו בכלל, בשבועיים האחרונים, יש קהילה מסוימת שמרגישים מאוד 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 נרדפים מצד הרשויות, שלא נותנים להם לעשות את האמונה הדתית שלהם, והם כל הזמן משווים ואומרים, למה בהפגנות התירו, ואילו אנחנו שבסך הכל רוצים לקיים את הפולחן שלנו לפי מה שאנחנו מאמינים בו, אתה אוסר עלינו. והשאלה הנשאלת שעליה אנחנו נדון היום, וזה יהיה נושא השיעור, מה ההלכה מחייבת אותנו? בואו נשים רגע את משרד הבריאות בצד, נשים את הרופאים בצד, נשים את המומחים בצד, לא גמזו ולא אני יודע מה, בואו נשים את הכל בצד. מה ההלכה הקדושה, התורה שלנו הרי מתייחסת לכל דבר. איך ההלכה מתייחסת לדבר הזה? מה מוטל עלינו מבחינה הלכתית, לא בריאותית, מה שהלכתית ובריאותית הולך ביחד, אבל לא הוראות משרד הבריאות, אלא מה ההלכה מחייבת אותנו. וזה ייתן לנו דרך בחיים בכלל. אבא שולח את הילד שלו לישיבה, שולח את הילד שלו לתלמוד תורה, ובתלמוד תורה יש אני יודע מה, כל מיני חששות למיניהם, הוא כן לשלוח, לא לשלוח. מה ההלכה? איך ההלכה מתייחסת לזה? הרי היום תשאל את הרופא, כל רופא יגיד לך משהו אחר. רופא הזה יגיד לך זה מסוכן, רופא יגיד לך הוא לא מסוכן, זה יגיד לך כך, הוא יגיד לך אחרת. אז מה ההלכה תגיד לנו? בוא נשים את הרופאים בצד. מה אנחנו צריכים לעשות? יש תשובה מעניינת של הרמ"א. הרמ"א רבי משה איסרלש. יש לו בסימן כף. בשוט שלו, שאלות ותשובות הרמ"א, סימן כף, הוא נשאל שאלה מאוד מעניינת. השאלה שהייתה שם, היה זוג שבאו לשכור דירה. שכרו דירה, אחרי שהם חתמו חוזה והתחילו, באו להיכנס לדירה, נודע על המזכיר שאשת הסוחר חלתה בחולי המדבק. נודע למזכיר לבעל הבית שאשת הסוחר שחתמה איתו חוזה היא חולה בחולי המדבק. בעקבות זה הוא החליט לבטל את הסכם הסחירות ולא לתת להם להיכנס לגור בבית. והם באו לפני הרמה, האם צודק המזכיר, הוא יכול למנוע מאיתם להיכנס לדירה או לא? זאת הייתה השאלה בפני הרמה. דרך אגב, רבי רפאל ברדוגו עליו השלום, רעבד מקנס, הוא יש לו תשובה מעניינת דומה. שם היה מקרה שהסוחר ברח מהבית, תפס את הרגליים שלו וברח, והמזכיר מתקשר אליו ואומר לו, למה אתה לא משלם שכירות? הוא אומר, אני עזבתי את הבית, אני לא גר שם. אבל למה אתה לא גר שם? הוא אומר, כי דלת מולי יש מישהו חולה במחלה מדבקת ואני מפחד, מפחד להידבק. וואלה, תחשבו שמרחם, כל אחד שיבוא יעשה דין לעצמו, יש מישהו מולו חולה קורונה, הוא יברח, יתפוס את הרגליים שלו, יעזוב את הבית, מה יהיה פה? איזה בלגן. אבל זו תשובה שיש לרבי רפאל ברדוגו רעבד מקנס. אבל הרמה נשאל בשאלה שאמרנו, שהמזכיר בעל הבית אומר לסוחר, אני לא מעוניין שתיכנס לבית, אני רוצה לבטל את הסכם הסחירות, בגלל שאשתך, אשתו של הסוחר, היא חולה בחולי המדבק, והשאלה היא אם הטענה היא טענה או לא. הרמה בתשובה הזאת נתן התקפה מוסרית. אומר הרמה, אני לא מבין אותך. אתה רוצה לבטל סחירות בגלל חשש שמא חס ושלום יהיה איזשהו נזק רפואי בגלל שאשתו של הסוחר היא חולה? מה, אין לך אמונה בהשם? אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא המוחץ והוא המרפא? ואתה לא יודע שאם הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה חולה, אז אתה תהיה חולה גם אם לא תביא לכאן את הסוחר? איפה אתה חי? איפה האמונה שלך? כך שואל הרמה, ומעריך שם שלכן הוא לא יכול לבטל את הסחירות. והדברים פיליים ביותר, הדברים נפלאים. הרמה כביכול מחק לחלוטין את כל החששות. והוא אומר, אדוני, יש אמונה בריבונו של עולם. מאוד מעניין, הרמה בעצמו, ביורה דעה, סימן קופטת זין. הרמה בעצמו כותב שאם חס ושלום יש דבר בעיר, צריך לברוח מהעיר. כמו שהגמרה אומרת בבקמה דף סמך. דבר בעיר, וזה רגלך, תברח מהעיר, אל תישאר שם. למה חס ושלום שלא תדבק? למה לא אמר הרמה, תסמוך על הקדוש ברוך הוא? מעניין, רבי עקיבא, פתחי תשובה שם במקום, ביורד האסמה קופטת זין, הוא מביא משות הרשבש. הרשבש שואל, אתם יודעים, אנחנו עומדים ביום ראש השנה, וגם ביום הכיפורים. אחד הפיוטים, או התפילות, שמורנו ורבנו, שהשם ישמרה, הוא הכי מתרגש מהם, זה הפיוט של רבי שמעון ממגנצא. הפיוט של רבי שמשון ממגנצה, מה אנחנו אומרים שם? ריבונו של עולם, כרגע כולם עוברים לפניך כבני מרון, ואתה כרגע מחליט מי ישקט ומי יתייסר, מי ינוע ומי ישקט, מי במגפה, מי בשריפה, את כל האפשרויות השם ירחם ויציל. ביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע לנו הכל. זה היום, זה היום. הרב כשפלל את התפילה הזאת בוכה בלי הפסקה, בוכה. אני בטוח השנה, הראש השנה הולך להיות בכלל, אחרי מה שעברנו השנה הזאת, אנחנו מבינים את המשמעות של המילים. אנחנו אומרים, מי במגפה? אף אחד לא האמין בכלל שיש מציאות כזאת שיכול להיות מגפה. מי האמין שיכול להיות מגפה? אנחנו נמצאים בשנות ה-20-20, וכל העולם הרפואה מבין בכל דבר, ויודע כל דבר, ויש להם מוכנים ורפואות ותרופות, וכל דבר, ופתאום הקדוש ברוך הוא עשה להם ככה, וכולם לא מבינים כלום. הוא אומר לך, מי במגפה? אז בראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע מי במגפה. שואל הרשבש, אז למה צריך לברוח מהעיר? הרי אם נקבע לך בראש השנה, אם נקבע לו, לאותו אחד, בראש השנה שהמגפה תתפוס אותו, אז הוא יהיה תפוס גם אם הוא יברח מהעיר. ואם נקבע שהוא יהיה בסדר, אז הוא יהיה בסדר גם אם הוא לא יברח מהעיר. מה צריך לברוח מהעיר? שואל הרשבש. שאלה טובה. לכאורה זה אותם דברים של הרמה. אותם דברים של הרמה. הפתחי תשובה מביא רק את השאלה. אני לא מביא את התשובה. אף פעם אתה לא רואה דבר כזה. תמיד מביאים פוסק, תביא מה כתב, מה השאלה שלו, מה התשובה שלו, מה אתה מביא רק את השאלה. הפתחי תשובה הבין שזאת המסקנה ההלכתית. תסמוך על הקדוש ברוך הוא. אבל הרשבש, הוא עונה תשובה יפה. הוא אומר, לא, אני אסביר לך. הוא אומר, תראה, יש אנשים צדיקים גדולים. באים בראש השנה או ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא דן אותם וחותם אותם לחיים טובים ולשלום. הבן אדם הזה בריא עולם, לעד לעולם. אל תדאג. יש רשעים גדולים. הקדוש ברוך הוא דן אותם בראש השנה, רואים את כל העבירות שהם עשו, האדם הזה השם מרחם השנה, לא על אף אחד מעם ישראל. אבל יש את כל אלה שהם הבינוניים. הבינוניים האלה, אם הם יהיו בחברה, במקום של יש חס ושלום מגפה, הם יכולים להתאפס וליפול בתוך האבון הזה, בתוך המגפה הזאת. אז הוא אומר, כשאומר הרשבש, לכן אמר הרמה, תדע, תיזהר, תברח מהעיר, כי אנחנו כולנו מחזיקים את עצמנו כבינוניים, ולכן אנחנו צריכים לדעת להיזהר לא להיות שם. הגאון רבי עקיבא איגר במקום מתרץ עוד תירוץ. הוא אומר, אני אגיד לך, יש הפסוק אומר לגבי המרגלים, היבדלו מתוך העדה הרעה הזאת. שואל רבנו בחיה, ואני לא מבין, מה זה היבדלו מתוך העדה הרעה הזאת? אתם יודעים איך היה במצרים? הקדוש ברוך הוא נתן מכות על המחשמה המצרי. מה עשה להם? הביא ברד, עומד יהודי ליד גוי, על הגוי, על הקרחת שלו שם, פאק, גמר אותו. היהודי עומד לידו, הכל בסדר. יותר מזה, מכת דם. שניהם שותים מכוס אחד עם שתי קשים. היהודי והגוי באותו כוס. חצי כוס, היהודי שותה מים צלולים, טעימים, לא מיידן, פי כמה יותר טעים. הגוי מה שותה, דם. הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הכל יכול. כשהוא רוצה לתת למישהו סטירת לחי, נתן לו בדיוק. איך היה, היו אומרים, לכל טיל יש כתובת. הקדוש ברוך הוא מכוון, הוא מכוון, הוא יודע בדיוק מה לעשות. אז למה אמר יבדלו מתוך העדה הרעה הזאת? יכולים להיות 20 איש בתוך מקום אחד, שניים מהם צדיקים, לא יקרה להם כלום, ו-18 מסביבה ורשעים, הקדוש ברוך הוא ייפול עליהם, תפל בהם. למה יבדלו? שואל רבנו בחיה. למה צריך לעזוב? מה זה יבדלו? תעזבו, אל תהיו עם העדה הרעה הזאת. למה העדה הרעה הזאת, אתם הולכים לקבל טיל, אתם תהיו איתם חס ושלום, אז תברחו, תלכו הצידה. למה צריך לברוח הצידה? מה יש? כך שואל רבנו בחיה. אומר רבנו בחיה, כשמידת הדין מתוחה, אינו מבחין בין צדיק לרשע. לכן אמר על... לכן, זה הסיבה, אומר רבי עקיבא איגר, תיזהר, תברח מהעיר, אל תהיה בעיר, כי חס ושלום כשיש מגפה, מה זה אומר? מידת הדין מתוחה. אם מידת הדין מתוחה, אז השם מרחם ויציל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. כך אומר רבי עקיבא איגר. יש עוד מעניין, הרמב"ן כותב מאוד מאוד יפה. אתם יודעים, אשת לוט, אשת לוט, אמר הקדוש ברוך הוא ללוט, אל תביט מאחריך, נכון? אשת לוט, אמר הקדוש ברוך הוא ללוט, אל תסתכל אחורה. למה אם תסתכל אחורה, אוי ואבוי מה יקרה. זאת אשת לוט, מה היה איתה? היא לא שומעת, לא מבינה. היא הסתכלה אחורה, מה קרה לה? נו, אתם יודעים? נציב מלח. נציב מלח. למה ניתן נציב מלח? מה קרה? איך ניתן נציב מלח? מה קרה? אומר רבנו בחיי, הרמב"ן כותב את זה שם במקום, על לוט, אשת לוט. הוא אומר, הרעות באוויר, עצם זה שבן אדם מסתכל, כשיש באוויר, יש איזשהו חיידקים, יש איזשהו סכנה באוויר, זה גורם, הרעות בלבד, השם ירחם שזה פוגע בו. הוא אומר, בזמנו, אז שם הקדוש החריב, ושם שם המלח. וכשהיא הסתכלה בזה, אז זה גרם לה שהיא נהייתה נציב מלח. לכן אומר רבנו, אומר הרמב"ן, ורבנו בחיי גם כותב את זה באותו מקום. הוא אומר, כאשר חס ושלום יש מגפה, ויש מזיקים באוויר, אם אנשים מסתכלים, מספיק להסתכל, זה חס ושלום מביא עליהם את הדבר. לכן הוא אומר, תברח, תיזהר, תצא מהעיר, אל תהיה במקום שיש מגפה. כך מסביר על פי דברי רבנו בחיי הזה. עכשיו אני רוצה לחזור איתכם רגע, אבל אני לא מבין. לא מבין. בסדר, הבנתי, צריך לברוח. הבנתי שהרמה כתב את זה ביורד היה סימן קופתת זין. אבל למה הרמה עצמו כתב שיש לסמוך על הקדוש ברוך הוא? אני אספר לכם יותר מזה. יש ספר שנקרא מחיר יין. מישהו יודע מי חיבר את הספר הזה? מחיר יין. הספר הזה הוא פירוש על מגילת אסתר. מי חיבר את זה? מישהו יודע? מחיר יין. לא שמעתם על זה? הספר הזה חיבר אותו הרמה. הרמה עליו השלום, רבי משה ישראלש. בהקדמה לספר הזה הוא כותב, אתם יודעים מה היה איתי? למה חיברתי את הספר הזה? הוא אומר, בשנת שין צדיק וב, הייתי בעיר קרקה. העיר קרקה, זה העיר שם היה הרמה בעל הבית, היה בדין שם, נכון? והגיעה מגפה. ואז ברחנו כל העיר לעיר שידלוב. שמה לא היה מגפה. הוא אומר, אני ברחתי לעיר שידלוב. כשבאתי לעיר שידלוב, לא היה לי ספרים. מה אני אעשה שם עכשיו? אז ישבתי לכתוב פירוש על מגילת אסתר, שנקרא מחיר יין. אז זה הספר הזה, מחיר יין, חיבר אותו הרמה בעיר שידלוב. למה? כי הוא ברח. הוא לא אמר, סמוך על ריבונו של עולם, הוא ידמור עליך. אז רגע, אז תחליט, צריך לפחד או לא צריך לפחד? צריך לברוח או לא צריך לברוח? הרמה סותר את עצמו. הרמה עצמו נותן לנו מוסר, והוא עצמו בורח עליו השלום. אז מה פירוש בדבר הזה? אני רוצה לשאול שאלה יותר חזקה. יש הגמרא בברכות דף ו' עמוד א' אומרת, תניא, אבא בנימין אומר, אלמלא היה ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקין. היום יש מיקרוסקופ. כשבן אדם רואה במיקרוסקופ, הוא רואה מלא יצורים באוויר. אומר אבא בנימין, אם היה ניתן רשות לעין לראות, היינו רואים כמה מזיקים יש באוויר. וכולם עלינו, כולם נגדנו, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידה. אמר אביי, אינו נפישי מינן, הם הרבה יותר מאיתנו. אמר רב עונה, כל אחד ואחד מינן, כל אחד ואחד מאיתנו, יש אלפים משמאלו ורבבות מימינו של החיידקים המזיקים. השם ירחם ויציל. תחשבו רבותיי, כמה תודה צריך להגיד לריבונו של העולם? דכתיב, יפול מצידך אלף ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. תשמעו מה זה. למה לא חוששים? למה לא תגיד תרבותיי אל תצאו? אתם יודעים, הגמרא אומרת בשבת, הגמרא אומרת שהם עומדים ליד הדלת כל המזיקים, ויש שם מזוזה, הם מפחדים להיכנס לבית. ככה רש"י מסביר שלכל בן אדם יש מלאך שעומד לשמור אותו, איפה שנמצא המזוזה עומד שם המלאך, הוא אומר, לא נכנסים פה. אז למה לא אמר אל תצאו מפתח הבית, יש מזיקים בחוץ, תשמור על עצמך? למה? דרך אגב, גמרא במציע אומרת משהו מעניין. הגמרא אומרת, יש הפסוק אומר שאיה יוקד, שאיה יוקד שער. מה זה? מה זה? אה? מי אמר לך? אז יש, הוא צודק, יש שין דלת שקוראים אותו שאיה. וכשאנשים עוזבים את הבית ומשאירים אותו ריק, הוא נכנס לשם ועושה חורבן. ולכן הגמרא אומרת, אם נכנס מישהו לבית ריק וגר שם, תגיד לו תודה. מה תגיד לו תודה? לבית שלי, מי הרשה להיכנס? שישלם כסף. אוקיי, אבל הוא שומר לך על הבית מהשד הזה, תגיד תודה. ככה אומרת הגמרא במציאה. אז זאת אומרת, כל כך הרבה מזיקים, כל כך הרבה שדים, כל כך הרבה רוחות, ואף אחד לא מזהיר אותנו אל תצאו מפתח הבית. אז למה כאן כשחס ושלום מגיע משהו כזה פתאום כולם צריכים לעמוד דום? למה? למה פה צריך להיזהר? יש, הגמרא אומרת בברכות סיפור מעניין. אומרת הגמרא, מעשה בחסיד אחד. החסיד הזה היה עומד ומתפלל, ונכנס לשם איזה שר גדול אחד עם החיילים שלו, ואומר לו שלום. החסיד הזה לא ענה לו, לא מתייחס. השר הזה עצבן, אמר, אני אראה לו מה זה היהודי הזה, חשב עצמו בעלי, אני אעמוד להסתכל עליו. עמד השר, חיכה עד שגמור להתפלל. נגמר להתפלל, אומר לו, אדון היהודי, למה אתה לא ענית לי שלום? הוא מתקר, אבל אומר לו, מחילה, אני הייתי באמצע תפילה, מדבר עם ריבונו של עולם. אומר לו, אתה לא מכיר הפסוק כתוב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? אם הייתי הורג אותך עכשיו, חותך לך בסייף את הראש, היית בא ואומר, אני באמצע תפילה עם ריבונו של עולם? בזה הגמרא מסיים את הסיפור. ונלמד מזה המון הלכות. מתי מותר להפסיק בתפילה, כשבא המלך, כשבא השר, מותר לענות לו, אסור לענות לו. אבל ככה הגמרא לומד. מה לומדים את זה מהפסוק? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זה הפסוק שממנו לומדים. הרמ"א ביורה דעה, כמו שאמרתי מקודם, בסימן קט"ז, מביא את הפסוק הזה ואומר, מכאן ההלכה שצריך לברוח מהעיר. בגלל הפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אני אקריא לכם את לשון הרמ"א. אומר הרמ"א כך, היזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה. בן אדם צריך להיזהר מכל דבר שיכול להביא אותו לידי סכנה. למה? כי סכנתה חמרתה מייסורה. דרך אגב, מה זה סכנתה חמרתה מייסורה? מה פירוש? מה זה סכנתה חמרתה מייסורה? מה פירוש המילים האלה? הגמרא בחולין אומרת, אתם יודעים, יש מושג של גילוי. אסור לשתות ארבעה משקים המגולים. כן? פעם הייתי בחור בישיבה. בישיבה, אז יש שם חדר תה, בחורים שקצת עייפים באמצע הסדר יוצאים שם שותים כוס קפה, כוס תה בשביל להתרענן, שיהיה להם כוח לחזור ללמוד. אז היה איפה שלמדתי, היום מאוד מקפידים לא להשאיר חלב פתוח. למה? בשביל גילוי. שאלתי פעם, ששם יכניס נחש את הארס שלו. ולפעמים כולם יושבים לומדים בחדר תה אין אף אחד, באותו רגע יכול להיות שבא נחש חס ושלום הכניס את הארץ שלו. ויש בשולחן ערוך, יש ויכוח, האם זה גם בארץ ישראל או לא בארץ ישראל. אז פעם הייתי שבת אצל מרן עליו השלום. אמרתי לו, סבא, יש חלב אצלנו בישיבה, יש חדר תה, יש חלב. צריך להקפיד על גילוי או לא? אומר לי, אם אפשר, תקפיד. למה? למה אם אפשר תקפיד? עוד פעם, כי אמרתי לכם, בארץ ישראל יש סוברים שלא צריך לדאוג לחשוש מזה. כתחילה אנחנו נזהרים מכל דבר שיש בו סכנה, כי חמירה סכנתה מיסורה. אומרת הגמרא, אתם יודעים, בדרך כלל, בכל דבר אנחנו הולכים אחרי רוב. נכון? כל דבר אנחנו הולכים אחרי רוב. כל דבר בהלכה, תשאר, מה הרוב? מה הרוב? למשל, אפילו יש באבן העזר, יש תינוק. יש תינוק זרוק באמצע הכביש. לא יודעים מי אמא שלו. הוא יהודי, הוא לא יהודי. מה אנחנו אומרים? בדיוק אחרי רוב. יש בשר. אנחנו לא יודעים אם הבשר הזה כשר או לא כשר. מה אנחנו הולכים לבדוק? מה רוב החנויות מוכרות. זאת אומרת, יש מושג של רוב. תגידו לי, רוב החלב שפתוח, יש שם נחשים? לא. אז למה אתה חושש? חמירה סכנתה מיסורה. זאת אומרת, בענייני סכנות, אנחנו לא הולכים אחרי רוב. מספיק לנו חשש קטן כדי להיזהר. זה הגמרא מסבירה למה חמירה סכנתה מיסורה. אז אומר לנו הרמ"א, שלכן צריך מאוד להיזהר מכל דבר שמביא לידי סכנה. ולכן אומר הרמ"א, אסור ללך בכל מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי בלילה. אם יש שמרחם איזה חומה שהתחילו ליפול שם אבנים. היה פעם בבית הדין, עכשיו אני נזכר, היה בן אדם אחד קנה בית. מה זה בית? עם חצר 50 מטר. איזה חצר יפה. הוא בא לגור שם, נכנס לתוך הבית, פתאום הוא רואה מעבר לחצר, בקיר, זה, קוראים לזה מסלעה. התחילו ליפול משם הסלעים לתוך החצר שלו. קורא לילדים שלו, תיכנסו מהר, תיכנסו מהר. אני דופק את השכן, תגיד לי, מה הסיפור פה? אתה לא יודע, יש פה צו הריסה, העירייה לא מרשה לצאת לחצר שלך. זה צריך לסגור אותו על בנעול ובריח. למה יש כאן מסלעה? והעירייה אומרת, זה לא עניין שלי. נופל פה אבנים, זה לא עניין שלי. אתה תסגור את המנעול שלא תצא החוצה. כל הזמן נופל שם אבנים. סכנת נפשות. אז הוא בא לבית הדין, אומר, אה, זה רימה אותי זה. מכר לי את הדירה, אמר לי, יש פה חצר 50 מטר, ולא סיפר לי שיש מסלעה. אז זה הפירוש קיר נטוי. אם יש קיר שהולך ליפול, אסור ללכת לידו. אסור לשלוח להוציא את הילדים לחצר הזאת. צריך לנעול אותה על מסגר ובריח. סכנת נפשות. צריך להיזהר, זה סכנה. ממשיך הרמ"א ואומר, וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות בלילה. או להניח פיו על כילוח המים לשתות. בן אדם הולך צמא ברחוב. הוא רואה, יש שם איזשהו צינור שהתפוצץ, והמים מקלחים. הוא רוצה לשתות. הוא אומר הרמ"א, תיזהר, זה סכנה, אל תעשה את זה. כי דברים אלו, יש בהן חשש סכנה. ממשיך הרמ"א ואומר, הוא מנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה. אתם סתם שמעתם על זה, הרב שיהיה בריא דיבר על זה כמה פעמים. יש ארבע תקופות בשנה שיש כאלה, זה מזמן הגאונים, רבנו היי כותב, שנזהרים שלא לשתות מים. למה? זה אותם הימים שהמים היה כל מיני אירועים במים, פעם אחת משה רבנו לא יקע בסלע, ופעם שנייה שהיה את המקדם. אז ארבעה זמנים הללו, שאני צריך להיזהר מהמים, לא לשתות מים. זה מים שמסוכנים, יכולים השם הרחם לעשות את זה. אז כאומר הרמ"א, צריך להיזהר בשעת התקופה מהמים. אני רואה שאתם רוצים לשאול שאלה, עוד שנייה. ואין לשנות, אומר הרמ"א, תיזהר, אל תשנה. ממשיך, עוד כתבו, יש לברוח מן העיר כשדבר בעיר, ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר, ולא בסופו. תראו, פעם, בזמנו של הרמ"א, או בזמנו של גמרא בבבקמה, בדף סמך, ששם זה המקור, כשהיה דבר, היה דבר במקום אחד. הרמ"א ברח מהעיר קרקה לעיר שידלוב. לא היה מציאות שחס ושלום הדבר יהיה בכל העולם כולו. שהמגפה חס ושלום תהיה בכל מקום. מקום אחד, יש מגפה, שמרחם, עזרת השם השתלטו עליה, אבל לא התפרץ. תראה, זה פעם ראשונה בעולם, שזה משהו עולמי. בכל מקום. אין לך לאיפה לברוח, רק מהקדוש ברוך הוא. תדע, תתפלל אליו. איפה תברח? ואנה מפניך אברח. לאיפה תלך? הפוך, היו כל אלה מסכנים, היו בהודו, או בצ'ילה, או בלא יודע איפה. איפה רוצים לברוח? לבוא לארץ ישראל. מה אתה בא לארץ ישראל? גם שם יש. הפוך, היו כאלה, הייתה איזה בחורה אחת מסכנה. בערב שבת הגדול, אני חושב זה היה. אני חושב זה היה ערב שבת הגדול. בא אליי איזה מסכן אחד בשכונה, יהודי ירא שמיים. יש לו גיסה, בת 19 וחצי, 20, מג'נונה הזאת הלכה לגור בדרום קוריאה. דרום קוריאה. משוגע, לא מצא איפה ללכת. הלכה לדרום קוריאה. בדרום קוריאה, שם באותו זמן, לא היה כמעט המגפה. אבל הבהלה שהייתה, שבכל העולם יש מגפה, אחזה גם אותה שם. והיא שם בודדה. אז היא התקשרה לגיסים שלה פה בארץ, לאחותה, ובוכה לה, אומרת לה, מה אני עושה? איך אני בורחת? רצה מהר לארץ להיות לידכם. אמרנו, מה הבעיה? תעלי על המטוס, תבואי. התברר שהמטוס היחיד שיש זה בשבת, שמרחם ביציג. היה מטוס בשבת, שבשבת היו יכולים לבוא לארץ. אז היא באה לשאול, הוא בא לשאול, האם בגלל המגפה הזאת, זה נקרא פיקוח נפש, אנחנו נתיר לה לעלות מהר על המטוס בשבת, כדי לבוא לפה לארץ. מסכן, בערב שבת הגדול. היה אני חושב בבוקר, 9 בבוקר, שם זה כבר היה ממש כמה שעות לפני כניסת שבת, או אפילו חצי שעה, שעה לפני כניסת שבת, אתה צריך דחוף תשובה, כדי לדעת האם בשבת היא לוקחת את המטלטלין שלה עולה למטוס, או לא. זו מסכנה הזאת, נמצאת בדרום קוריאה, ברחה מארץ הקודש, גרה שם לבד, אבל אשריה ואשר חלקה שבת היא שומרת. זה נשאר לבדם. אז הוא רוצה לדעת אם מותר לה או אסור לה. קשרתי מיד לרב שיהיה בריא, קשרתי לעוד רבנים, אמרו, מה פתאום, איזה יותר יש? איזה יותר יש? לא, אין שום יותר בעולם שתבוא בשבת. חיכתה, אמרו לה, יש ביום שני, יש מטוס מהפיליפינים. יש מטוס לפיליפינים, ומהפיליפינים לפה. אמרה, בסדר, עלתה לשם, נסעה, עשתה הרבה יותר, הסיבוב יותר גדול, לא משנה, העיקר שמו שבת. שריה. אז אנשים ברחו מכל העולם כולו ורצו לארץ ישראל בשביל להיות כאן עם המשפחה, עם הזה. אין לאיפה לברוח. אין לאיפה לברוח. נתנה
ביד השם.
טוב.
הפסוק אומר נתנה ביד השם.
כן, נפלה נה ביד השם. נכון? אנה מפניך אברח. אני פה עם הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יש לנו. אבל הרמה אומר שאם יש אפשרות לברוח, ואם יש בעיר אחרת שאין שם מגפה ופה יש, אז תברח. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. שמעתם פה מסתם במערב, יש לו תשובה יפה יפייה, בשוט מבשרת ציון. חלק ג' דרך אגב, אם אנחנו מזכירים את הספרים של הרב ששם לשמור אותו שיהיה בריא, הוא אומר לכם, רבותיי, זה נכס שאין כדוגמתו. זה פלא פלאים, פלא פלאים הספרים האלה, שהשם ייתן לו כוח להמשיך לכתוב, כי זה פשוט כל כתב יד שלו, כל מציאה שלו, איך הציבור שותה את זה בצמא, בלי עין הרע אין דומה לו. אין דומה לו. זה משהו לא יאומן כי סופר. אנשים הדתיים ביותר והרחוקים ביותר, כשמתחילים, קוראים את הספרים שלו, מתחברים אליו ולא יכולים לעזוב את הספרים האלה. אשרינו שזכינו בדור שלנו שהוא איתנו, ושבעזרת השם יאריך ימים, ימשיך להוציא לנו עוד הרבה ספרים כאלה. אז יש לו תשובה יפה יפייה בשוט מבשרת ציון חלק ג', שם הוא מעריך האם, מה זה בכלל האיסור לשתות מים בתקופה, ועד כמה אנחנו צריכים לחשוש לזה. המסקנה שלו, שלא צריך לחשוש. שומר פתאים, השם. לא צריך לחשוש. גם הרב עובדיה, מרן עליו השלום, בהליכות עולם, שהוא מחמיר בזה, והוא כותב שכן צריך לחשוש, אבל הוא כותב, אל תעשה מזה פרסומת. אתה יודע מזה? אל תשתה. איזה חכם אחד חכמולוג בו בלילה. שמעתי אותו יום אחד, אני נוסע ב2:30-3 בצהריים, עולה לשידור בכל ברמה. עולה לשידור. עמי, אני רוצה להגיד לעם, יש איזו הוראה מיוחדת היום. וכי כבוד הרב, מה יש, מה יש? אומרת, תדעו היום, אחרי צהריים, לא היום, היה לפני כמה זמן בתמוז. יש התקופה, צריך להיזהר, לא לשתות את המים. ככה הרב עובדיה כותב בהליכות עליו. טיפש, הרב עובדיה אומר, אל תספר את זה, תשתוק. מי שיודע, שיזהר. להתחיל להכניס לאנשים פחדים, ולחצים, ומתחים, לא מספיק מה שיש להם. מה לעשות? מה לעשות? זה קורה את החצי שורה הראשונה ולא קורה את החצי שורה השנייה. מה נעשה להם? טוב, נחזור לענייננו. אז הרב שיהיה בריא כותב תשובה ארוכה ומביא המון פוסקים שלא צריך לחשוש לזה. אז זאת אומרת, כבר הרמה כתב תזהר, חמיר הסכן דמי סורה. אנחנו כבר אומרים התקופה אל תתייחס, זה שומר פתאים השם. אז מה כן? מה לא? דבר כן או לא? מה כן, מה לא? בוא נחליט. אם אתה אומר שזה לא, אז מה כן? צריך להחליט. אני רוצה להקריא לכם, יש השלמה על הדברים הללו בדברי מרן השולחן ערוך עצמו. וכאן אנחנו מגיעים לסוגיה מעניינת. שולחן ערוך בסימן האחרון, בכמה סעיפים האחרונים בחושן משפט. חושן משפט זה החלק המסיים את השולחן ערוך. ובסימן האחרון, ממש, סימן האחרון יש לו 10 סעיפים, כן? בסעיף ח'. בוא נשמע מה כותב מרן. ביחד, אני קורא לכם, תקשיבו טוב, כי כל מילה שאני אומר עכשיו, דבר ראשון, קודש קודשים, כי מרן השולחן ערוך כתב את זה, ודבר שני, אנחנו צריכים לדון בה. בוא נשמע מה אומר מרן. אומר מרן, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה. תדע שכל דבר שיש בו סכנת נפשות, תיזהר, תזיז את זה, תסיר את זה, שחס ושלום לא יהיה מישהו שיגרם לו איזשהו נזק. שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך. פסוק, ישמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, אם הוא לא עשה את זה, ביטל מצוות עשה ועבר על לא תשים דמים בביתך. זה סעיף ח', בסדר? סעיף ח' כתוב, צריך להיזהר שלא יהיה דבר סכנה. בוא נמשיך סעיף ת'. אומר מרן, הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וקצתם התבהרו ויורד סימן, איזה סימן? נו, מי זוכר? קוף, תת, זן, זוכרים? תזכרו, זה חשוב. ועוד יש דברים אחרים, ואלו הן: לא יניח פיו על הסילון המקלח. אמרתי לכם את זה? קראתי לכם את זה מקודם ביורד יופי. ועוד, מה עוד? ולא ישתה בלילה מהבארות ומהאגמים. אסור לשתות, בן אדם הולך צמא, ויש שם נהר, הוא רוצה את היד שלו לשתות, אסור. למה? שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה. שמא יבלע עלוקה והוא לא רואה בלילה. יש שם שמרחם, יש שם כל מיני ג'וקים, כל מיני צפרדעים, לא יודע מה. הוא יכול לקחת את זה ולשתות, השם מרחם, לא ישים לב. לכן אומר מרן, אסור. אומר הרמה, כבר כתבתי דברים אלו בסימן קופתת זין ביורדיה. אמר את זה או לא אמר את זה? נכון? קראנו מקודם, נכון? עוד. זה סעיף ת'. עכשיו הסעיף האחרון, רבותיי, תקשיבו. כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואמר, הרי אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי? מישהו שם פס, עושה מה שהוא רוצה, אומר, מה אכפת לי, מה אכפת לך אתה שאני אשתה מהמים האלה? או איני מקפיד בכך, אני לא מקפיד, שומר פתאים השם, מקין אותו מכת מרדות, ונזהר מהם, עליו תבוא ברכת טוב. שמעתם? מדהים, נכון? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תחליטו, שומר פתאים השם, או ישמר לך ושמור נפשך מאוד, מותר או אסור? אני אשאל אתכם שאלה נוספת. שמתם לב, סעיף ח' כתב מרן, מי שעובר על זה עובר על הלכה של, על התורה, על הפסוק, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. האם מי ששותה מים מסילון המקלח, או ששותה, לוקח, מכניס לתוך הנהר ושותה מים, הוא עובר על הפסוק דאורייתא, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, או לא? מה אתם אומרים? כן? תוכיחו לי את זה. נו, אז מה אתה אומר?
שמה
הוא ישתה את הלוקה. לכן מה אתה שואל?
שמה הוא ישתה את הלוקה.
תראו, אתה חכם פה, לא לחנה משב כאן. הוא מציל אתכם. הוא אומר, רגע, אני לא מבין כבוד הרב. אתם צועקים כולכם, הוא עובר על ישמר לך ושמור נפשך מאוד. הוא אומר, הרי מרן מסיים, מקין אותו מכת מרדות. מתי מקין מכת מרדות? בדרבנן. לא בדאורייתא. אז אם הוא עובר על ישמר לך ושמור נפשך מאוד, מה הוא צריך לקבל? מכות 40, לא יודע, צריך לקבל עונש של דאורייתא. אם כתוב כאן שהוא מקבל רק מכת מרדות, אז מה זה אומר? בדרבנן. נכון ככה אמרת? שריך ושר חלקך, אבל אסמה לא אומר כמוך, הוא אומר כמו כולם. אסמה אומר פה, אסמה, מי זה אסמה? היה על חושן משפט, נקרא ספר מאירת עיניים, עלה ושלום. קודש קודשים. אז הוא כותב אסמה, גם על הסעיף הזה, שמי שעובר עליו שותה מתוך המים, עובר על הפסוק, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זאת אומרת שהוא הבין שזה איסור דאורייתא, ואז הקושייה קשה כמו שהקשה החכם, אז אם ככה למה מכת מרדות? ויש כאן עוד שאלה. מה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו,
ונפל בית הלב ושתה מים ועלה לא למות. מה לעשות? יש מים לשתות, להציל את הנפש שלו, לא לשתות גם לתקן.
שאלה טובה, אולי גם זה תקבל תשובה עוד מעט. אני מקווה שבסוף הזמן ייתן לנו ואנחנו נעלה תשובות, לא רק שאלות, מתאים אנחנו רק שואלים שאלות. איך פתחיל הסעיף? הרבה דברים אסרו חכמים. אמרתי לכם, תקשיבו כל מילה. הרבה דברים אסרו חכמים. אני רוצה, רבותיי, תבינו, יש הבדל שמיים וארץ בין איסור שהוא דאורייתא לבין איסור שהוא דרבנן. למשל, בן אדם אומר, אני צריך ללכת לעבוד, אין לי בחירה, אם אני לא אעבוד, לא אביא פרנסה, לא יהיה פה, לא יהיה לי מה לאכול, מה אני אעשה? אז אם זה איסור דאורייתא, מה נגיד לו? אדוני היקר, תירוצים תגיד בבית דין של מעלה, אסור, אין לך מה לעשות. אבל אם זה איסור דרבנן, אז אני אלך לרב, הרב יגיד, זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. במקום צער לא גזרו רבנן, במקום מצווה לא גזרו רבנן. תגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה לבית הכנסת, אני לא יכול להתפלל בבית הכנסת. אמר מי שאמר, חכם אמר, תדע, יותר ממה שהרגה הקורונה הרג אותם האיסור ללכת לבתי הכנסת. הציבור שהתרחק מבתי הכנסת, שלא נתנו לו להיכנס, שהוא קם בבוקר ואין לו ללכת לאיפה להתפלל וצריך להתפלל בבית ולבכות, הכאב לב שיש לו והמחלת נפש שנהיה לו יותר חמורה מהקורונה, נכון? אז אם זה איסור דאורייתא, מה נגיד לו? לא יודע, מה אני אעשה לך? מה אני אעשה? אסור! התורה אסרה ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אבל אם זה דרבנן, מה אני אגיד לו? במקום מצווה לא גזרו רבנן, שלוחי מצווה אינם נזוקי, תכת פלל. אז לכן כשאנחנו באים עכשיו לשאול, שמרן אומר ישמר לך ושמור, כשמרן אומר הרבה דברים אסרו חכמים, זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? אם זה דאורייתא יקוב הדין את ההר, אם זה איסור דרבנן אז אנחנו כבר נלך לרב, הוא יעשה לנו סדר. נו, מה אתם אומרים? אז הוא אמר זה איסור דרבנן, מכת מרדות. לא רק מכת מרדות, כתוב אסרו חכמים. כולכם מה אמרתם? איסור דאורייתא, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. לפני שאני אמשיך, מה? למה זאת הדבר? אין דבר כזה חכמים אומרים זה מהתורה. חכמים עשו סייג לתורה. חכמים גזרו גזרות כי יש להם כוח לגזור ולתקן תקנות. חכמים, כשהתורה, התורה חייבה אותנו, לא תסור מן הדבר אשר יראו לך ימין ושמאל. אנחנו חייבים לשמוע בכל חכמים כי התורה ציוותה אותנו. אבל כשיש לנו סייגים, מתי? אז זה לא תמיד. בדאורייתא אין לי משחקים. זה התורה, עשרה נקודה. אלא אם זה פיקוח נפש. אבל בדרבנן, אז אנחנו שומעים. קודם סיפרתי לכם את הסיפור בגמרא בברכות, שהגמרא אומרת על אותו מעשה של חסיד ההוא שהתפלל ונכנס השר, נכון? סיפרתי לכם המעשה, נכון? מה היה שם? הוא נכנס השר, הוא אמר לו שלום, הוא לא ענה לו, נכון? אמר לו, יא חביבי, מג'נון, הייתי יורק אותך, הייתי שם סעיף, חותך לך את הראש, מה אתה עושה לי משחקים? תענה אמן, נכון? שואל המרשה, מה אמרת? איזה פסוק הוא אמר השר הזה? ישמר לך ושמור נפשך מאוד, נכון? תגידו לי רבותיי, אתם למדתם פרקי אבות? מה לומדים מהפסוק הזה ישמר לך ושמור נפשך? מי יודע? יפה, יפה. נו, עוד מישהו זוכר? שמעתם מה הוא אמר? נו, אז מישהו זוכר מה לומדים פרקי אבות מהפסוק הזה? ישמר לך ושמור נפשך מאוד. מה לומדים שמה? שאסור לשכוח את הלימוד. צריך לזכור מה שלומדים, צריך להקשיב טוב ולהכניס לראש, לא לשמוע שיוצא מהשיעור זה יצא מהאוזן. הכניס עמוק עמוק, להיזהר שלא לשכוח. אז שואל המהרש"א, תחליט, זה נאמר על שכחת התורה או שזה נאמר על תיזהר על סכנה? אי אפשר שתי דברים, תחליט על מה הפסוק הזה מדבר. כך שואל המרשה, על מה זה מדבר? על שכחת התורה? ככה משנה מפורשת, נכון? אז למה אתה אמרת ישמר לך ושמור נפשך מאוד על זה שצריך להיזהר מסכנה? כך שואל המרשה. ולכן המרשה מתרץ תירוץ ראשון, שזה אסמכתא בעלמא, זה לא איסור דאורייתא. חיפשנו פסוק להסמיך עליו את האיסור, אז הבאנו את הפסוק הזה, אבל הפסוק הזה מיועד למשהו אחר. אז לכן זה מתרץ לנו שבאמת כל האיסורים האלה שצריך להיזהר במשל סכנה זה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. ככה סובר המרשה. המרשה אחר כך אומר תירוץ אחר, אומר לא, דאורייתא. הזמן שלנו טס ויש לנו כל כך הרבה מה להגיד ואני לא יודע מה לעשות, אז אני אנסה לקצר, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן בפי את הדברים העיקריים שאנחנו צריכים להגיד. בית יוסף, מרן עליו השלום, באר הגולה פה מציין, במקום, פה בחושן המשפט, אומר באר הגולה, אתה יודע שהבית יוסף עצמו הסתפק אם זה איסור דאורייתא או דרבנן. הוא אומר, אתה יודע, זה איסור דאורייתא. אז אם ככה, למה הוא מקבל מכת מרדות? הוא אומר, יש כזה דבר שנקרא חצי שיעור. חצי שיעור, לא מקבלים עליו עונש. אז כאן רק מכת מרדות. כי זה לא איסור שלם. זאת אומרת, מי ששומע, לא שומע בכל התורה בדבר הזה, זה איסור דאורייתא. רק למה כאן מקבלים מכת מרדות מדרבנן ולא דאורייתא? בגלל שזה כמו חצי שיעור. כך כותב הבאר הלכה פה בבית שמא בית יוסף. הבית יוסף כתב את זה ביורה דעה, וכבר מקשים שהוא לא כתב את זה על זה. בואו לא ניכנס לכאן. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה בכלל נקרא סכנה? הקורונה זה סכנה? התחלתם להתעורר עוד פעם, הקורונה זה סכנה או לא? תגידו.
כן, כן.
טוב. אה? מי אומר שלא? לא? טוב. ברור שקורונה זה סכנה. שמר אחר. אז מה קובע לנו מה נקרא סכנה או לא נקרא סכנה? יש הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זה מקדים לפני זה. מגן אברהם כותב בהלכות שבת, יש לנו הלכה שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, דוחה גם שבת, נכון? פיקוח נפש דוחה הכל, אה? כל התורה כולה. אם בן אדם עכשיו נמצא בדרך ואין לו מה לשתות, והוא הולך עכשיו להתמוטט, יהיה מותר לו לשתות כל דבר. זה פיקוח נפש. דוחה את כל התורה כולה. אין ספק בכלל. אנחנו מדברים לא לשתות, והוא צמא קצת, אז בסדר. לא קרה כלום, לא יקרה לו כלום, אם הוא יחכה. אל תשתה מתוך הנהר. פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. פה אין איסורים. עדיף שתהיה שאלה, הגאון החזון איש נשאל, יש הלכה שאסור לתת ללכת לרופא גוי להתרפות ממנו. למה? שם מרחם היום בסוד בעינקרם שמה כמעט כולם ערבים, לא יודע, שם מרחם, לא יודע, אני הייתי שמה עם ערב, כולם ערבים, דוקטור ג'בארה, דוקטור ג'זר, חסן, חסין, שם ייתן להם חוכמה ושלא שידעו לטפל ביהודים כמו שצריך. אז אסור ללכת לרופא גוי. מה יהיה הדין, תזהר שלא יהיה בלגן, מה יהיה הדין אם עכשיו בא אחד והוא הולך למות, שם ירחם ויציל, ויש רק רופא גוי, ילך אליו או לא ילך אליו? ודאי שילך אליו, נכון? כי עדיף שילך אליו שיש אולי סיכוי
שיציל,
לבין שלא יהיה סיכוי בכלל שימות. כך כותב החזון איש, זה ברור, כותב את זה באגרות שלו. עכשיו, מה קורה כשיש נחש, עקרב, שהם, השם ירחם ויציל, יש להם ארס שממית, והם נמצאים בתוך הבית בשבת, מותר להרוג אותם?
כן.
אה?
כן.
בטוח?
כן.
תמיד?
סכנה.
תמיד?
כן.
אז בשולחן ערוך כתוב כך. איפה זה? אומר השולחן ערוך, כל חייו הרמס שהם נושכים וממיתים ודאי נהרגים בשבת אפילו אינם רצים אחריו. אם יש נחש או עקרב שהם ודאי שיש בהם נחש, אתה יודע שזה נחש צפע שהוא ודאי הורג, גם אם הוא לא רץ אחריו נותר להרוג אותו.
אבל אם אני לא יודע,
רק שנייה, אבל שאר מזיקין כגון נחש ועקרב במקום שאינם ממיתים, ו אם רצים אחריו, מעדין, מותר להרוג אדם למרות שהם לא הורגים. אבל אני מפחד, לא יודע מה הם יעשו לו. ואם לאו, אסור. אבל מותר לדורסם לפי תומו. מותר לעשות כאילו אני הולך ואני ארוג אותם. זה שולחן ערוך. אומר המגן אברהם, אם יש שממית בבית. מה זה שממית?
בטח.
אה?
בטח.
יש ויכוח.
בטח.
יש ויכוח. יש אומרים שזה לטעות. ויש אומרים שזה קורא עכביש. במגן אברהם עצמו לתרגם כתב למטה שזה קורא עכביש. קורא עכביש נקרא שממית. עכשיו השממית הזאת, הקורא עכביש הזאת, יש סכנה אחת לאלף שהיא תטיל ארס בתוך התבשיל, וחס ושלום השם ירחם יקרה לתבשיל. האם מותר לי להרוג את השממית הזאת בשבת בשביל שלא תטיל ארס או לא?
כן.
לא.
כן.
יוצא את החוצה.
מי אמר כן? מאיפה אתה יודע?
משער.
אה, אתה זה. משער. מה אתה אומר?
איפה יש עיר עכשיו הוא יחפש את זה ויעשות את בית הדובר?
אחד למיליון זה סכנה, זה כבר חומה. זה גם צריך לשים משלט, זה
נוכל מה אתה שיפה
שלו. אז המגן אברהם כותב שאסור להרוג אותו. למה? למה? הוא אומר זה רק אחד לאלף. אחד לאלף שזה יקרה. של אחד לאלף זה כבר לא ויכוח נפש. הידוש, נכון? הידוש עצום. כך כותב המגן אברהם.
אמרנו,
שומע.
חמירה
סכנת מאיסורה. אבל חמירה סכנת מאיסורה, על דבר ש... השאלה שלך מצוינת, אתה יודע מה? בוא נענה תשובה רגע. אבל מה כתוב כאן במגן אברהם? שאם יש אחד לאלף, אסור. אסור. יש מגן אברהם אחר. דרך אגב, מאיפה המקור של המגן אברהם? מי כתב את זה? שני. יש מגן אברהם אחר. יולדת. כתוב בהלכה שמותר לחלל בשבילה שבת. נכון? כל דבר שהיא צריכה, עושים לה. אבל כתוב בהלכה שאם אפשר לעשות בשבילה בשינוי, עושים. שואל הרב המגיד, חילה, איפה מצאנו בהלכות פיקוח נפש שצריך לעשות בשינוי? אם זה פיקוח נפש, תעשה מה שצריך. למה אומר ביולדת לעשות בשינוי?
לא
בדיוק. עם מה נפשך? אם זה לא ודאי פיקוח נפש, אז למה אתה מתיר? אל תעשה בכלל פיקוח של חילול שבת. ואם אתה קורא לזה חילול פיקוח נפש, למה אתה אומר שצריך לעשות בשינוי? אומר המגיד, המגיד משנה, התשובה היא בגלל שהיא יולדת, שתמות בלידה, זה אחד לאלף. ולכן, תעשה בשינוי. עכשיו השאלה נשאלת. לפני רגע למדנו שאם יש אחד מאלף אז מה הדין? אסור לעשות כלום. עכשיו אנחנו אומרים שמותר אבל בשינוי. זה רואה הזכירה. והמגן אברהם הביא את שתיהן. אז רבי שלמה זלמן אוירבך אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תשמע, יש הבדל בין בדבר שהעולם חושש מפניו לדבר שהעולם לא חושש מפניו. השממית הזאת, מי מפחד ממנה? ראית פעם מישהו שמפחד מהשממית הזאת, נמצאת בבית? היה לכבוד שבת, שלא יהיה בעיות של שלום בית, מנקים את הבית, אבל לא מפחדים ממנה. אבל היולדת, כולם מפחדים שחס ושלום יקרה לה משהו. לכן אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, אם יבוא עכשיו, יש, צריך לעשות חיסון. צריך לעשות חיסון. ויש ילד אחד שלא עשה חיסון. חיסון של, יש זריקת הבעבועות, לא יודע מה, כל מיני חיסונים מסוכנים. עכשיו יבוא רופא ויגיד לך, אדוני היקר, אני בשבת עושה חיסון. מי רוצה יבוא, ברוך הבא, אני עושה חיסון. מותר לעשות בשבת את החיסון הזה או לא? אין יום ראשון. עכשיו יש רק בשבת. מותר לעשות את זה או לא? אומר שזה מזמן אוירבך, הציבור, עד כמה חושש מהמחלה הזאת? עד כמה הוא חושש מהמחלה הזאת? אם הוא חושש מאוד, יהיה מותר לעשות את זה גם בשבת. אבל אם אין חשש, זה סתם, עושים את זה בשביל שהוא יעשו שלום, אז לא, היום לא מחר, אז עוד חצי שנה תעשה, לא יקרה כלום. במקרה כזה, יהיה אסור לו לעשות את זה בשבת. זאת אומרת, שם זמן אוירבך אומר, אני הולך אחרי החשש של הציבור. זה ההבדל, וכאן אני אכריע מה נקרא ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ומה לא נקרא ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זה התירוץ של שלמה זלמן אוירבך. דרך אגב, אמרתי לכם מקודם שאם יש שממית בבית אז אסור להרוג אותה, נכון? מה יקרה אם יש שממית בבית ואני יודע שהיא שמה ערס בתבשיל ויש מישהו שאכל את התבשיל הזה, מותר לי לחלל בשבילו שבת?
זה
להפך
מה שלמדתי.
אה?
כן, צריך להראות אותו
מעמד.
יש כוונות וזה
ממית. אז הרב עובדיה עליו השלום בחזון עובדיה כותב מפורש שצריך בשביל השבת, וזה מה שאתה התכוונת כנראה. כי כאן כבר החשש נמצא כבר פה. זה לא חשש סתם שאולי היא תטיל ערס באחד לאלף, אלא היא כבר הטילה ערס, יש כבר ערס בתוך התבשיל ומישהו אכל את זה, אז החשש נמצא לפנינו. זה תירוץ של זה מה שאומר הרב עובדיה. אז זאת אומרת, יש לנו כאן תשובה אחת שבשלמה זלמן אוירבך שלמדנו, זה תשובה ראשונה. יש עוד תשובות, אין לנו עכשיו זמן, אבל אני רוצה להגיד את התשובה העיקרית שהיא החשובה ביותר. שימו לב, מה הסעיף הראשון שלמדנו בדברי מרן השולחן ערוך, שם כתוב ישמר לך ושמור נפשך מאוד? מה היה הסעיף הראשון? מישהו זוכר? שצריך להסיר מכשולות, שחס ושלום לא יהיה מכשול שיכול להזיק, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו. כשיש מכשול, מה זה המכשול הזה? הוא היזק של יחיד או היזק של רבים? רבים. כשיש מכשול, אתה אף פעם לא יודע מי ינזק מזה. אתה אף פעם לא יודע כשיש בור, מי יעבור כאן חס ושלום מפול? זה היזק של רבים. אומר המנחת חינוך בדעת הרמב״ם, שרק זה הוא איסור דאורייתא. אבל היזק של יחיד, זה איסור דרבנן. לכן שם אמר, אסרו חכמים. בן אדם שהוא רוצה לשתות את המים האלה, הוא יכול לנזק מזה, אבל זה הוא בן אדם פרטי. אז בן אדם פרטי זה היזק של יחיד, שם זה איסור דרבנן. איסור דאורייתא זה איסור רק של רבים. יש לזה עריכות גדולה מאוד, חבל שאין לנו את הזמן, אבל להסביר, זאת אומרת שהיום, כשאנחנו מדברים על המצב הבריאותי היום, החשש הוא לא חשש שלי. אני לא יכול להגיד, אני לא מפחד מהקורונה. אני צריך לחשוב על אותם זקנים, שגם אם הם לא פה, הם באופן עקיף יכולים להינזק ממני. כאן זה כבר איסור דאורייתא. וכשיש איסור דאורייתא, אני לא יכול לבוא להגיד, אני כן בא לי ולא בא לי, ויש תפילה ויש זה ויש ההוא, אני צריך להיזהר. ולכן גם אם משרד הבריאות יגיד לך מותר, אתה צריך להחמיר יותר ממשרד הבריאות, כי זה איסור דאורייתא. שמר לך ושמור נפשך מאוד, כי זה איסור של רבים. זה באופן עקרוני.
הרב, אם מישהו בא בשבת לבית כנסת ו50 פלילים, מה עושה? הולך הבא יתפלל למה?
לא הבנתי את השאלה עוד פעם. מישהו בא לבית כנסת ו...
שבת בבוקר בא, יש 50 מישהו בבית כנסת, מה עושה? הולך הבא יתפלל יחיד?
כן, כן, בוודאי. פיקוח נפש, פיקוח נפש, או שיעמוד במקום שלא ינזק מאחרים, שיעמוד, יש איזשהו חצר מאחורה, יש שם את החלון, יכול להתפלל, בפרט אנשים שהם בסיכון. אני הייתי עם הרב, שיהיה בריא, השם ישלח לו רפואה שלמה. אמר הרופא, הדבר הכי חשוב שאני מבקש מכם, שלא ייכנס לכאן מישהו שהיה בקרבת חולה קורונה, כי הרמה של הסיכון שלו ושל אנשים בגילו היא גבוהה ביותר. הוא אומר, אני לא רוצה לתאר לכם מה יכול לקרוא חס ושלום כשיש לידו חולה קורונה. שמר לכם ויצא. זה חמור מאוד. אנחנו לא יכולים אף פעם להבין מה יכול להיווצר מהמצב. אנחנו בסדר, אנשים צעירים, לא קורה להם כלום, אבל הנושא זה לא אנחנו. אני לא מדבר על זה שקיבלתי כל כך הרבה טלפונים של אנשים שהיו במלוניות האלה. אלה שקיבלו את זה בצורה קשה, אומרים, לא על אף אחד מעם ישראל. לא מדבר איתכם על אנשים שהיו בהנשמה, רק אנשים שהיה להם קצת כאבי שרירים, בסדר? שמר רחם ויציל, לא על אף אחד מעם ישראל. אז כמה צריך זהירות? אז אתה רוצה, בן אדם אומר, אני לא אכפת לי, אני לא מפחד. אל תפחד, אבל למה אתה זיק טעו? השכן שלך, הבן דוד שלך, כמה אנשים מסכנים נזוקו בגלל זה? הרמב״ם כותב עליו השלום, זה דבר מאוד מעניין. הרמב״ם כותב, נשמרתם מאוד לנפשותכם. אנשים חושבים, בן אדם הוא חולה, הוא צריך ללכת לרופא, אז הוא רוצה להגיד לרופא, תטפל בי. הוא אומר, לא! מניעת המחלה היא ראשון לכל, אומר הרמב״ם. בן אדם לא עושה בדיקות. הוא לא הולך לעשות בדיקות. לא מדבר על הבדיקה הזאת. סתם, יש לו זה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותי. מגיע לגיל 40, גיל 50, הרופאים, אם תדע, בגיל הזה צריך לעשות בדיקות, תגיד לו צריך לעשות בדיקות, תבדוק את המצב שלך, תעשה בדיקות. אין לי זמן, העבודה עובדת כזה. אומר הרמב״ם, תדע ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הבדיקה הראשונית כדי לדעת מה המצב שלך, לדעת למנוע מחלות, היא גם חלק לנשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרמב״ם כותב את זה מפורש באיגרת. אנחנו נסיים עוד רק איזה מילה אחת קטנה על פרשת השבוע, כדי שאתם בדרך כלל באים לפה פרשת שבוע. אני לא, לא, לא איש אגדה, לא יודע לדבר אגדה, אבל אולי משהו אחד בשם הרב, כדי לפני שתלכו, שיהיה לכם איזשהו טעם טוב של פרשת שבוע. כתוב, בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, פרשת השבוע שלנו, לגר, ליתום ולאלמנה, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מה הקשר, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי? למה שאמר בהתחלה, ביערתי הקודש מן הבית. מה אומר? אז שמעתי פעם מהרב שיהיה בריא, אומר כך, יש במדרש, זה גם בא בירושלמי, היה מעשה פעם שבאו בני עיר אחת, מעניין, כתוב בני עיר אחת, לא כתוב איזה עיר, באו לרבי פנחס בן יאיר ובחו לו, אמרו לו, רבנו פנחס, מה? אומר, יש מכה של עכברים. מה יש מעכברים? אוכלים לנו את כל התבועה, נגמר התבועה, תפלל עלינו. אמר להם, למה אתם לא מפרישים מעשרות? למה אתם לא מפרישים מעשרות? תפרישו מעשרות, לא יהיה עכברים. אתם יודעים, היה לנו פעם בבית הדין מאוד מעניין, היה איזה אישה אחת, היא עשתה בבית שלה, יש לה וילה, למטה עשתה איזשהו יחידת דיור, אתה מזכירה את זה, מזכירה את זה לזוג צעיר, ואלה פתאום חתמו לשנה, אחרי איזה חודש וחצי נעלמו, דופקת בדלת, לא נמצאים, קשרת אליהם, איפה אתם? עזבנו. למה עזבתם? נורמלית, מה עבד לנו? דיר חזרים עבד לנו? מה יש? מה קרה? לא, אתם רימית אותנו, את לא נורמלית, תבע אותם לבית הדין. עד שבאו לבית הדין, בינתיים הזכירה את זה למישהו אחר. באו לבית הדין, מה יש לכם? למה עזבתם אחרי חודש וחצי? פתאום יום אחד הלכתם. אומר הבעל, אומר, אל תשאלו כבוד הרבנים, אני הייתי בכולל, קבל 10 שיחות שלא נענו, אשתי מתקשרת, 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 מה יש לך? אל תשאל, מה קרה? אל תשאל, מלקחתי מונית, באתי מהר הביתה, אני רואה את אשתי עומדת על השולחן, מה יש לך? אכברים, יש אכברים בבית, אל תשאל, איפה אכברים? אני מדבר את אשתי, אתן אכברים, בית חדש, איזה יופי, איזה שפצו ארבע, הייתה לו פה היה ארבע, טוב. מחרת, גם בבוקר, אשתו רוצה להכין לו, להכין לו חביתה, פתאום בצוחה, צועקת. הוא רואה את החרמה, יש פה עכבר. איפה עכבר? אני לא רואה. הוא אומר, אל תשאלו, אני מנסה להוציא את המחוות, העכבר מושך לי את זה מצד השני, זה היה עכבר גדול. עכבר מושך את הזה. בוכה, זה הביאה לנו מדירה עם עכברים, ברחנו כל התשמתנו בנו. לא יכולים לגור בכזה מקום. רבותיי, אומר לכם מעשה שהיה, תשמעו טוב. מה יש לך להגיד? באמת, אני מכילה, פעם ראשונה שאני שומעת שיש עכברים. אני מבקשת מהרבנים, אני רוצה ללכת הביתה לעשות בדיקה, אני אשים על קודות, ותעשו דיון עוד חודש, שאני אבוא עם תשובות. אני לא יודעת, פעם ראשונה שאני שומע שיש עכברים בבית שלי. מה, עוד חודש היה דיון, אנחנו באים לבית הדין, יש סריה של אנשים מאחורי הדלת. סריה של אנשים. מה יש פה? מה, מי כולם? דיון? טוב, נכנסים, אומר, רבותיי הדיינים, יש פה עדים בחוץ. טוב, חבו, תכניסו. בעד ראשון, כן, מי אתה? אני שכרתי את הבית, עזבתי, ביום שהם נכנסו, אני עזבתי. כן? מה יש לך להגיד? בית, יפה מאוד. היה לך עכברים בבית? מעולם לא. לא שמעתי על דבר כזה. כל טוב, לך הביתה. מי עוד יש לך? יש עוד עדים, נכנסים. מי אתם? אנחנו גרים היום בבית הזה. איך הבית? איזה בית? יש לכם עכברים בבית? לא. אין עכברים בבית? לא. אומר רבי פנחס בן יאיר, מי גרם לכם שיהיה עכברים? מי גרם לכם שיהיה עכברים? אתה אומר, אשתי צועקת, אומרת על זה, לך תתן מעשרות, לא יהיה עכברים, מה אתה רוצה מהמזכיר, מסכן, מהבעלת הבית? מה יהיה השמה שאתה לא בסדר? פסקנו הלכה למעשר, רבותיי. הם חייבים לשלם שכירות מלאה עד היום שנכנס סוחר אחר. זה שהיה עכברים, בעיה שלך, אתה הבאת אותה. אבל היה מקרה אחר גם בבית הדין, אני כבר מסיים רבותיי, ממש דקה, תנו לי כמה רגעים. היה מקרה אחר בבית הדין, היה אחד שכר דירה באמנואל. שמעתם על אמנואל? זה היה לפני, אני חושב, 16-17 שנה. שכר דירה באמנואל, יום אחד בא הביתה, אשתו בוכה, צועקת, עומדת על השולחן, לא רוצה לרדת. מה יש לך? היה עכברים. בא לבית הדין, המזכיר לא מוכן לבוא לבית הדין. המזכיר אומר, לא מעניין אותי, אתה רוצה תלך, אתה צריך לשלם שכירות. מה? מזכירו מה תלך? מה כבוד הרב? איפה אני אלך? כמה אני משלם היום שכירות? כבודו יודע? לא, לא. אני משלם 150 שקל לחודש לדירת שלושה חדרים. איפה אני אקמצץ ב-150 שקל? טוב, אבל המזכיר אומר שאתה לא רוצה, תלך. מה אתה רוצה מהמזכיר? אני רוצה שיעשה לי פה הדברה. כמה עולה הדברה? 550 שקל. אני שלושה חודשים אקבל ממנו שכירות בשביל לממן לו את ההדברה? לא מעוניין. אני אומר, זה סוחר, מה אתה אומר? אומר, רבותיי, היה אצלי איזה מומחה להדברה, לאחברים, ואמר לי, יש פה בחוץ, בגינה, עץ גת. תימנים אוהבים גת. וכאן יש בחוץ, בגינה, עץ גת. עץ גת מביא אחברים. באמת? תראה לי את החוזה שלך. בחוזה כתוב, אני מזכיר לך את הבית בלבד. החצר, אין לך זכות לגוע שם. שם אני שם גת, זה שלי. אל תיגע בחצר. אז אתה הבאת את האחברים. תדאג לו להדברה. תבינו את ההבדל הגדול. מי זה שגרם לאחברים? האם זה שאני לא בסדר, כי לא נתתי מעשרות? אז אומר רבי בן חס בן יאיר, לא נתתם מעשרות, מה אתם רוצים? לכו תנו מעשרות, הכל יהיה בסדר. עכשיו יש גמרא באוריות. גמרא אומרת, מה גורם לשכחה? בן אדם שאכל משהו שהעכבר היה שם, נגע בזה. אם יש משהו שיש עכבר שם, אז זה גורם לשכחה. לכן אמרו עם ישראל, מה אומרים? אני נתתי מעשרות, ולכן לא שכחתי, כי לא היה אצלי עכברים. לא באו עלי עכברים, אני לא שכחתי, כי לא אכלתי משהו שהיה בו עכברים. ולכן עשיתי מצוותיך ככל אשר ציוויתני. רבותיי, נתחזק לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. זכינו. אתם יודעים, יש כאן תמיד חכם בשם רבי יהודה. רבי יהודה הוא תמיד חכם בפני עצמו. הוא מוסר שיעורים בעצמו בכמה מקומות, ואוהבים את השיעורים שלו. והוא מגיע לכאן לא רק לשמוע את השיעור של רבנו, אלא גם למכור את הספרים של רבנו, כי הוא מרגיש בזה שזה הפצת התורה האמיתית. תבינו, תמיד חכם מוסר נפשו בשביל למכור לנו את הספרים שנוכל לזכות בהם. מוריי ורבותיי, זה הספרים שיצאו עכשיו, המחזור לראש השנה והסליחות לראש השנה, אין דומה להם. אין דומה להם, זה משהו נפלא ביותר. הזכות, מי שישב ויתפלל איתם בראש השנה או ביום כיפור, ויתחזק ויבין את המילים שהוא אומר. אני זוכר, היינו אצל הרב, עם הרב שיהיה בריא, השם ייתן לו חיים טובים וארוכים, היינו הולכים ברגל אחרי התפילה, וכל הדרך היה מסביר את הפיוטים, שעוד לא היה את המחזור של הרב. היו אנשים מלווים אותו, היה אחד קראו אותו עמנואל רבני, עליו השלום, יהודה בן החיים. אז היה שואל אותו, היה מסביר את כל הפיוטים, הרב שיהיה בריא, מוצאי ראש השנה שעבר, קיבל על עצמו, אומר, אני רוצה להסביר לעם שתי פיוטים. פיוט אחות קטנה, ואת התפילה שמתפללים בליל ראש השנה אחרי התפילה, אז כולם נכנסים לבית, מתכנסים, אומרים, תכלה שנה בקריבתיה, תכלה שנה בברכותיה, ואז אומרים, בזכות צדקת אלי שבע, תן לנו ככה, תן לנו סובע. אמר, מה הקשר? אני אשב וכתוב לציבור. וישב ועמל וטרח וכתב לכם ולנו ולכולנו פירוש על כל דבר. איזה יופי של דברים, איזה יופי להבין. אני לא קורא סתם מהשפה ולחוץ, ולכן לא רק אני שיהיה לי סידור ומחזור, שאני אדע גם לחברים שלי, שגם להם יהיה, שגם לאשתי יהיה, שתוכל להתפלל כמו שצריך, להבין את התפילה. בשביל אנשים, אני לא יודע, בשביל אנשים, יש גם גברים שאוהבים, עשו לבן, צבע הלבן, אמרו שזה אהבה מיוחדת ללבן. אז תרחו בשבילכם, בשבילנו, שיהיה הכל כמו שצריך. אז כל אחד יעשה מאמץ בשביל שנוכל להוציא עוד כהנה וכהנה וכהנה. הרבה חנה בן הקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא, רגע, יש שם מחירות? חבוד, חבוד.